אנחנו בפעם הקודמת ראינו את סימן רשמם ב', סיימנו בנושא של אכילת הפשטידה, מוליאטה, איך שהוא קורא לזה?
מופלטה.
לא מופלטה, מוליאטה. כן, בין זה לזה יש יין, 70, מופלטה ומוליאטה. טוב, בכל מקרה, כיוון שזה דומה למן שירד משמיים, היה בשכבת הלמעלה, שכבת הלמטה, לכן יש כאלה שעושים כך, ואותה סיבה אמרנו שאנחנו מכסים את החלות בשבת. כמו הרבה דברים, כמו שראינו בנושא של חלה, ראינו את המשנה ברורה, נכון? בנושא של חלה ראינו שא', מכבוד שבת להפריש חלה, קודש קודשים, הפרשת חלה אחרי תרומות ומעשרות, שזה קדושה בתוך קדושה. מצד שני כתוב שהיא פגעה, קילתה וחלתו של עולם, אז היא תפריש חלה כדי, איבדה, הלשון, איבדה את אדם הראשון שהיה חלתו של עולם, לכן היא גם תפריש חלה. כמו תמיד, יש לנו גם טעם רוחני, יש לנו טעם טכני. איבדה חלתו של עולם, תקיים חלתו של עולם, זה טכני. קדושת השבת זה טעם רוחני. גם בכיסוי החלות, יש לנו את הטעם הרוחני, שזה כמו המן שהיה יורד משמיים, שכבת למטה, שכבת למעלה, במין בידוד מהקרקע ומהחום, ככה היו לוקחים את המן. מצד שני, אנחנו אומרים שאנחנו שמים כיסוי על הלחם, וכנ"ל גם בקידוש כיסוי על העוגות, על דברי המזונות, כשאנחנו עושים קידוש על היין, כדי לא לבייש את הלחם. מה פתאום? אנחנו מקדשים על יין, מברכים על יין לפני לחם. כי מה סדר קדימה בברכות? קודם כל לחם. ואם אין לחם, אז קודם כל מזונות. ואנחנו בכל מקרה מברכים על היין, עושים קידוש על היין לפני הלחם ולפני מזונות. אז זו הסיבה הטכנית, לא לבייש את הלחם. אלה שני הדברים. אמרנו שנלמד סימן רשמם ט', ואכן הגענו לסימן רשמם ט'. דינים השייכים לערב שבת. בספרים הרגילים זה עמוד 26. רשמם ט'. שנייה אחת ידידי, רק רגע, אני אומר, אנחנו דילגנו פה כמה סימנים שלהערכתי אינם מצויים היום. זאת אומרת, אין לנו גויים שמביאים לנו דואר פה בארץ ישראל בשבת, ואין לנו השאלה והשכרה של מקום לגוי, כי אנחנו בארץ ישראל, אנחנו יודעים את ההלכה שלא מוכרים, לא מזכירים שלושה בתים, אבל לא מוכרים אפילו אחד לגוי בארץ ישראל. ההלכות האלה, שותפים יהודים ואינם יהודים, איך התנהגו? אנחנו לא, אין לנו דברים כאלה. בעזרת השם, ארץ ישראל תהיה לה כלכלה ופרנסה מיהודים, ואנחנו בעזרת השם הורדנו את כל זה. דבר אחד שאולי כן שייך, אבל לא חושב שכדאי להתעסק איתו פה, במסגרת שלנו. גם מי שיוצא באונייה בספינה לפני שבת, מתי צריך לצאת, אז ראינו כל מיני ספינות תענוגות וכו'. בדיוק, זה לכן אני אומר, עדיף לנו שלא נתעסק עם זה. על אף שיש אנשים ששואלים, אם אני יוצא לסוף שבוע בספינת, לא יודע מה, האם אפשר, מי המלאכים, מי המשיטים, מי שייך את הספינה? בסדר, שימה לב יש ממחת, כן? נאמר יש ממחת הפוך, מה יוצא?
חרד.
לא, יש ממחת הפוך.
חמר,
חמר.
זהו, מי שעושה את זה, גמרנו, יאללה. יש ממתת. דינים השייכים לערב שבת. מה רצית לשאול ידידיה? איך? מה שאלתך?
שאלתי, אנחנו
משמעים
כל הזמן
את היין. מה עושים? משבחים את היין, כן, כן, כן.
יין משובח.
יין משובח, כן, תמיד, היין הוא מעולה. תמיד מברכים על יין.
הכל הלחם מיין.
כן.
אז למה זה בושה על הלחם?
כי עיקר מזונו של האדם, להבדיל מחברת השפע שלנו, שימשיך בשפע ולא יהיה מיתון, עיקר מזונו של האדם זה לחם. שהתורה רוצה לחדש חידוש גדול ומפליג. מה אומרת התורה? מה הראה לנו הקדוש ברוך הוא במדבר? כי לא על הלחם לבדו, כי על כל מוצא פי השם. יפה. זאת אומרת, זה חידוש גדול. זה חיים של נס לחיות בלי לחם. אז הלחם זה עיקר מזונו של האדם. מלחם אדם חי. יש הרבה אפרטיב, אבל לחם זה עיקר מזונו, ולכן גם הדגשנו שבסעודות שבת, עיקר מזונו של האדם או עיקר הסעודה, זה הלחם. הסלטים, הקובה, הקוגל, קובנה, אמרנו הכל מתחיל בקוף, נכון? בסדר? כל זה זה אפרטיב. החמין, הצ'ון, לא משנה מה. הכל זה עונג שבת. עיקר הסעודה זה הלחם. אז גם כאן, עיקר מזונו של האדם זה הלחם. אבל אם רוצים לבוא לשבח, להלל, להראות שיש מציאות שיכולה להשתבח, להתפתח ולהתקדם, זה בעצם היין. כי מהו היין? פרי ענבים. עשינו ממנו מיץ, בדרך כלל כשסוחטים איזשהו פרי, אז הוא יורד ברמתו, ופה הוא התעלה. היין התעלה, ולכן הוא מברכים עליו בורא פרי הגפן, כן.
מה שאמרנו, לא על הלחם לבדוק כאדם,
רש"י
אמר,
בדיוק קראנו
את זה
בפרשת שבוע שעבר, מה? פרשת שבוע שעבר? זה בספר דברים.
לא.
נו. כן.
מה שאמר, רש"י בפרשת שעבר, אמר, שכל מקום שהתורה אומרת לחם, כוונתה לכל אוכל שהוא,
לא לחם. אז למה אמרנו לחם? הנה יפה, אתה עזר לי.
אבל אנחנו אומרים, לא על הלחם לבד דרכי אדם, אתה מוצא פי השם, לא על האוכל, לא על דווקא לחם.
מה התכוון רש"י לומר? שאם אני רוצה להגיד שלאדם יש מזון, אני אומר יש לו לחם. למה? כי הלחם זה המזון. וזה כולל הכל, יפה, הנה, בדיוק, אשריך, טוב שזכית אותנו לראות עוד רש"י. בסדר? מה זה היה בנדרו של יעקב, נכון? נתן לי לחם לאכול.
לא, לא, לא בזה, זה היה שהוא קורא ברית עם לבן, אז הוא אומר, שחטו את הזבח, ואז הוא אומר לנשא, בואו לאכול לחם.
שחטו את הזבח.
אז הוא שואל שם רש"י, אם הוא שחט זבח, מה אמר לה, בואו לאכול לחם? הוא אומר שכל אוכל
עכשיו לחם. אז רש"י מצדיק את המילה לחם. בסדר, בסדר, אין בעיה. בכל מקרה, עיקר מזונו של האדם, יסוד מזונו של האדם זה הלחם. טוב. רש ממתי דינים השייכים לערב שבת, זה בעצם הנושא של היום. אין הולכים בערב שבת יותר מג' פרסאות, כדי שיגיע לביתו בעוד היום גדול. לשים לב לדבר הזה. אנחנו יודעים, ולמה אני מלמד את הסימן הזה כשדילגנו כמה אחרים, עוד רגע אנחנו נגיע לעניין, כי הדין לא השתנה. המציאות השתנתה, הדין לא השתנה. מהלך אדם בינוני ביום, אנחנו יכולים לרשום? יש לנו איך לרשום? אז אני קם לרשום.
מנגב.
יש פה משה.
אבא של ילדים בלי תשעור.
מה נשארה? יותר רציני. טוב. ככה, מהלך אדם בינוני ביום 10 פרסאות. בסדר? זה אומר, מתחילת היום ועד סופו. תחילת היום עד סופו אמרנו פעם שיש מחלוקת, נכון?
כן.
יש מי שאומר, מעלות השחר עד צאת הכוכבים, ויש מי שאומר, מי? הנץ עד שקיעה. זאת שיטה. בלוחות רואים את זה כתוב כך, מגן אברהם, וזו שיטה הגרה. בסדר?
כמה זה מתורגם בימינו?
12
שעות. תלוי באיזה יום. תלוי באיזה יום, אם בקיץ או בחורף, יכול להיות בקיץ 17 שעות, 16 שעות.
רגע, פרסה, מה זה?
רגע, לכן אני מסביר. זה מהלך אדם בינוני ביום, למה קמתי? רק בגלל זה הייתי יכול להגיד בישיבה. צריך לעשות פה חשבון. בסדר? פרסה, 4 מיל שווה פרסה. מיל?
1.6.
בסדר? מיל, לא מיל. אנחנו בלשון חכמים. מיל זה 2,000 אמה, ואמה שווה 6 טפחים. אנחנו נגיע לכל. שישה טפחים, וטפח, שווה, ארבע אצבעות, בסדר? ואצבע, ואצבע זה שני סנטימטר, ואנחנו מדברים על ירושלמים. זאת אומרת רב חיים נאי, שיטת רב חיים נאי. זו השיטה הירושלמית, לא בני ברקית, שהיא חזון איש. בסדר? אז אם אמרנו,
איפה אני אמרתי?
אם אמרנו עשר פרסאות, שכל פרסה זה ארבע מיל, כל מיל אלפיים אמה, אמה שישה טפחים, טפח ארבעה אצבעות, ואצבע שני סנטימטר. כמה זה עשר פרסאות? עשר פרסאות, כמה זה סך הכל? בסדר, 38 קילומטר ו-400 מטר. זה מהלך אדם בינוני ביום. זה הליכה סבירה, נורמלית, הגיונית. תודה.
זה מזהר בהליכה.
הליכה, הליכה, מהלך אדם... אדם רגיל, בגיל נורמלי סביר, בריא, שצריך ללכת ברגל עם הפסקת מנוחה והפסקת אכילה, כמה ארוחות ביום? שבת שלוש, אנחנו שבת, יכול להיות שבת עכשיו. שבת שלוש, ואסור ללכת. ביום חול זה שתי ארוחות, 38 קילומטר ו-400 מטר. כל החשבון ברור? כל מה שעכשיו מדברים איתנו בהלכה, אין מכניסת שבת, עוד מעט חנוכה. ממתי אפשר להדליק נר חנוכה? ממתי? הזמן הכי מוקדם שיש בעיה. אז בואו, נדבר איך עוד חנוכה, אין בעיה. לא עכשיו.
כמה לערב שישי, 38 קילומטר?
כמה ללכת בערב שבת.
בערב שבת יום שישי.
כן, יום שישי. ערב שישי זה יום חמישי. איך?
יש יותר ביום שישי של חורף.
או, אז כתוב שמהלך אדם, כן, אין הולכים בערב שבת יותר מגימל פרסאות. כמה זה גימל פרסאות? זה בעצם? כמה חלקי יום זה? אם מהלך אדם בינוני ביום זה... עשר פרסאות, כמה זה גימל פרסאות? קצת פחות משליש יום. יפה. זאת אומרת, אם היום הוא בממוצע 12 שעות, אז אנחנו יכולים 3 ומשהו שעות, גג אולי 4 שעות, ללכת. למה כל זה? למה הגבילו אותנו חכמים בדרכנו ביום שישי? לשים לב מה כתוב פה. לאחר מכן ננסה לקחת אנלוגיה להיום. הרי מה כל לימוד ההלכה? חכמים קובעים לנו כללים, נותנים לנו יסודות, ואנחנו מיישמים. הרי אף אחד היום לא הולך ברגל. לא ראיתי את הבחור שעוזב את מכון מאיר עם תרמיל על הגב והולך הביתה לתל אביב, לפתח תקווה, ברגל. ברוך השם, כולם עם רכב. בן קטן, בן גדול.
כמה מותר אז בערב שבת?
כתוב, ללכת לא יותר משלוש פרסאות. למה?
שזה כמה?
כמה זה פרסה? לא, מיל. כן, 3.84. לא, אבל זה מהלך. לשים לב, כשאנחנו מדברים על תפילת הדרך.
לא, מהלך יום רגיל זה 38 קילומטר.
כן.
ערב שבת כמה אתה
חלק? 3 פרסאות. שליש, בערך שליש, קצת פחות משליש. בערך, 12. נגיד, 12 קילומטר בערך. עכשיו, מה זה 12 קילומטר? כשאנחנו מדברים על ברכת, על תפילת הדרך, כמה אדם הולך כדי שיתחייב בתפילת הדרך?
ארבע מיל.
פרסה. יפה, ארבע מיל, נכון. זה פרסה. מצמצם. ארבע מיל זה פרסה. כמה זמן זה פרסה? בכמה זמן הולכים פרסה?
איזה
שתיים,
לא?
אם ב-12 שעות הולכים 10 פרסאות, פרסה אחת בכמה הולכים? מה? 72 דקות, יפה. 72 דקות, פרסה, 4 מיל, זה שעה וחומש. זה המושג הידוע לנו בהרבה מקומות אחרים. פתאום אנחנו יכולים לצמצם, ויותר נכון להרחיב את כל ענייני ההלכה שלנו למסגרת הזו. כמה זמן זה בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים?
לא, בין שקיעה לצאת הכוכבים?
לא, דברו איתי בלשון הגמרא כדי שנתרגם. יש לנו בעיה בשני מקומות, אחד בברכות ואחד בפסחים. האם שלושת רבעי מיל או ארבע מיל? וואי, איזה פרש. ארבע מיל כמה זה? 72 דקות. שלושת רבעי מיל כמה זה?
40 דקות.
מיל זה 18 דקות, אתה צודק. אם 4 מיל פרסה זה 72 דקות, אז מיל אחד זה 18 דקות. שלושת רבעי מיל? שלושת רבעי מיל, 13 וחצי דקות בדיוק. אז אם אני אומר שזמן צאת הכוכבים הוא שלושת רבעי מיל, כמה זמן צריך לחכות מהשקיעה והצאת הכוכבים? כמה זה זמן בין השמשות? 13 וחצי דקות. עכשיו, שעה קצר ארוך, אמרו 18, בסדר, אבל רשמי 13 וחצי, שנייה אחת. אם כתוב שזה 4 מיל, אז זה 72 דקות. בין שקיעה לבין צאת הכוכבים. שמים לב? את השאלה הזאת מי שאל? רבנו תם. ולכן מה פסק רבנו תם? המחלוקת בין גמרא לגמרא, אני אומר, רבותיי, יש שתי שקיעות. צאת הכוכבים אחת, 4 מיל. אבל בין השמשות נכון, הוא 3/4 מיל. אבל הוא לא בא מיד אחרי השקיעה. הוא בא לפני צאת הכוכבים, בסוף ה-4 מיל. זאת אומרת, לפי רבנו תם, 58.5 דקות. 58.5 דקות לאחר השקיעה, רק אז מתחיל זמן בין השמשות. ואחרי שמתחיל זמן בין השמשות, מגיע צאת הכוכבים. זמן מהלך של 3/4 מיל אחר כך. ברור לנו מה זה זמן רבנו תם עכשיו? תקשיב. אם יש לנו מחלוקת, או כתוב שתי ציטטות, שני מקומות בגמרא, מקום אחד כתוב שזמן צאת הכוכבים זה 4 מיל, מאחרי השקיעה. מקום אחר כתוב 3/4 מיל, והמרחק הוא גדול, 3.25, 3.25 מיל, 58.5 דקות הפרש בין הגמרא הזאת לגמרא האחרת. אז איך אנחנו מסתדרים? איך מסתדרים? אומר רבנו תם, יש שתי שקיעות, גמרא אחת התכוונה על השקיעה האחרונה, וגמרא השנייה התכוונה על השקיעה הראשונה. שקיעה הראשונה בהתכסות גלגל החמה מעינינו, מה שאנחנו קוראים לו שקיעה. לאחר מכן יש לנו עוד הרבה זמן, עד שבסוף זמן של מהלך 4 מיל, הווה אומר 72 דקות אחרי השקיעה, אז זה צאת הכוכבים. ואם זה זמן צאת הכוכבים, מתי בין השמשות? כמו שכתוב בגמרא האחרת, 3/4 מיל לפני כן. זאת אומרת, בסיום 3.25 מיל מהשקיעה, אז מתחיל בין השמשות. ברור? במילים אחרות, מתי נכנסת שבת? קצת לפני בין השמשות. לפי רבנו תם, מתי זה קצת לפני בין השמשות? 50 דקות. זה בערך 50 דקות. 55 דקות גם. אחרי השקיעה. מה אנחנו בדרך כלל בליל שבת עושים 50 דקות אחרי השקיעה? כבר נוטלים ידיים. אחרי ערבית, אחרי הכל. שמים לב מה קורה פה? האם אנחנו פוסקים כרבנו תם?
לא. שקיעה לא.
רק לשים את דבר, מי פסק כרבנו תם בהלכה? מרן. רבי יוסף קארו, מרן. פוסק בהלכה, מופיע פה בשולחן ערוך.
ומה, בלי כניסת, לאיזה עניין?
הכל. אנחנו לא פוסקים כך. אף לא אחד בעולם פוסק כך. כן. 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 עוד רגע. אף אחד לא פוסק כך. אוי ואבוי למי שיפסוק כך. היחיד שפסק כך בארץ ישראל היה זכר צדיק לברכה, הרב הגאון הגדול, הרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה. במלחמת יום כיפור. היה הרב הצבאי הראשי במלחמת יום כיפור. חיילים שבאו מארץ גושן, אחרי 3-4 חודשים שלא היו בבית, עם שיער ארוך וקרציות בתוכם, ונתנו להם להשתחרר, ואין הסעות, זה לא כמו היום שיש יחסית יותר מסודר, נתנו להם להשתחרר יום חמישי בלילה, וחייל הגיע בשקיעה לשורש. כשמוצא שבת מיד הוא צריך לחזור לצבא. 3 חודשים לא היה בבית. אנחנו כל שבת מגיעים. מה קורה היום? היו חגיגות, לא? מה זה חיילים היום? וככה היה אז במלחמת יום כיפור. 3-4 חודשים לא היו בבית. צריך להגיע לשבת, הוא בשקיעה בשורש. ותשאר שבת בשורש או בבית מאיר. ותחזור, מוצא שבת לבסיס, כמו שאתה בלי לראות את הבית. פסק הרב גורן, בגלל מורל המלחמה, אפשר לפסוק כמו רבנו תם. אבל רק במתנאי הזה. לא לקחת את זה לשום מקום אחר. שום מקום אחר לא. ככה אז פסק הרב גורן. זה היה מוצדק, כמובן. מי אנחנו שניתן לו ציון, אבל היה מוצדק. אחרת לא יכולים לשרוד בכלל. אז, אף אחד שלא התעסק עם זה, לא פוסקים כמו מרן. מותר להגיד את זה. אף לא אחד פוסק בעניין הזה, כמו מרן, הולכים בחומר. יש כאלה שרוצים להחמיר ולפסוק כמו מרן, כמו רבנו תם, במוצאי שבת. ולכן במוצאי שבת, רואים בלוחות שכתוב זמן, רבנו תם, רת, ראשי תיבות. רבנו תם, ראשי תיבות, אותו ראשי תיבות, כן? זה זה. אז פוסקים כמו רבנו תם, ומוצאים את השבת 72 דקות אחרי השקיעה. אבל, כבר שיהיה ברור, בירושלים לא נהגו כך. זה חידושים של השנים האחרונות. בירושלים הם מוצאים שבת רגיל, כמו כולם. איך אמר פעם הרב אליהו במוצא יום כיפור, שאל אותו אחד האנשים בברכת הלבנה, להמשיך לצום רבנו תם? אז עמד שם הרב אליהו, ככה עם היד, לא. כבר עשית עוד עבירות שאתה רוצה להמשיך לצום? בסדר, זו הייתה התגובה. אז זהו. בכל מקרה אנחנו אומרים ככה, אתה רוצה לראות איפה זה? אתה לא מבטר לי? הנה. רש סמך א' סעיף ב'. טוב, בואו נקרא את זה בפנים, כדי שתהיה יותר רגוע, ונחזור חזרה לעניין שלנו, כמה הולכים ביום שישי. יש אומרים שצריך להוסיף מחולל הקודש, יש לנו מחלוקת. דאורייתא דרבנן או אין בכלל. אז מה התוספת זה? הוא מתחילת השקיעה, שאין השמש נראית על הארץ, רואה? עד זמן בין השמשות, והזמן הזה של בין השמשות, שבין השקיעה ועד בין השמשות הוא ג' מילין ורביה, רצה לעשותו כולו תוספת. רצה לעשות ממנו מקצת עושה, ובלבד שיוסיף איזה זמן שיהיה ודאי יום חול, יום מחול על הקודש. ברור מה כתוב פה? ושיעור זמן בין השמשות הוא ג' רבעי מיל, שמהלך 1500 עמות קודם הלילה. ברור מה פוסק פה מרן? מבחינתנו המעשית זה מחוק. לא מתקבל ולא מתקיים. אנחנו מוסיפים מחול על הקודש לפני השקיעה. 40 דקות בירושלים, מקומות אחרים חצי שעה, 20 דקות. בסדר, כל מקום יש מקומות שונים. כתוב שליש או חצי שעה, הנועל ירושלים, קודש קודשים, כמו הפרשת חלה. מקדימים עוד יותר. וממתי אפשר לקבל שבת? אומר פה הרמה, ואם רצה להקדים לקבל עליו שבת מפלג המנחה ואילך, הרשות בידו. בסדר? זה אפשר, זה כמו הכל, אפשר גם 50 דקות, אפשר גם שעה, אפשר גם שעה ורבע, לא יותר. לא יותר משעה ורבע לפני השקיעה, לקבל שבת. אי אפשר יותר.
זה עניין בירושלים, כי זה...
ככה ונהג פה, ב100 השנים האחרונות, אני יודע. בסדר, מה, מזיק לך לקבל שבת מוקדם? להיות בקדושה יותר? רמב"ם כותב שמחצות היום יושב בבית, מוכן ויסתכל כל רגע אם המלכה מגיעה. יש לך כבר מלכה, לא? אין לו, אז מה אתה רוצה? יש כאלה שעוד אין להם. חכה לראות כל רגע, איפה היא? איפה היא? עם איזה גיטרה מתחת... בסדר? כן. יש בעיה?
כולם נוסעים, הרבה נוסעים ביום שישי.
קודם כל אין כולם, כן.
נוסעים יום שישי, אנחנו מגיעים מירושלים
לשעה.
חזק רובר, יישר כוח שאתה מכניס אותנו חזרה לסימן. בסדר? לעניין. בואו נקרא בפנים ונראה מה כתוב פה. אין הולכים בערב שבת יותר מג' פרסאות כדי שיגיע לביתו בעוד היום גדול ויוכל להכין צורכי סעודה לשבת, בין שהולך לבית אחרים, בין שהולך לביתו. מה בעצם פה מונח? אתה צריך להתכונן לשבת. מה דיברנו מקודם? שלמדנו סימן רשנון, הסימן שאחר כך אמנם למדנו אותו ראשון. אדם צריך להתכונן לשבת. כשאני מתכונן לשבת, אני צריך לבוא בזמן להתכונן. אם אני אבוא שעתיים לפני שבת, אני יכול להתכונן משהו לשבת, עד שישחטו את התרנגולת, ועד שיכשירו אותה, גם אם ירצו לעשות על האש את התרנגולת, בלי להכשיר אותה במלח, אז זה ייקח זמן. לוקח זמן. ואם הוא יבוא הביתה ואין מה לאכול, איזה עוגמת נפש תהיה? אז זה ברור. לכן, אדם, אל תלך יותר משליש היום. מהלך ג' פרסאות, רבע היום יותר נכון, סליחה. אל תלך יותר מרבע היום. אומר שולחן ערוך, תראה מה ההמשך. ואנה מילה, כשהוא ביישוב במקום שיוכל להכין צורכי שבת. אם אדם נמצא ביישוב, מקום שיש לו, במכון מאיר, הוא לא יצא הביתה, על פי דברי השולחן ערוך עכשיו, עוד לא אמרנו למעשה, זה רק הציור של המציאות בתוך השולחן ערוך. לא יצא הביתה ב-11, ויגיע הביתה בשתיים, עכשיו חורף. למה? הוא במקום יישוב, מקום שיוכל להכין צורכי שבת. אבל אם במקום שהוא שם אי אפשר לא להכין צורכי שבת, או שאינו מקום יישוב בטוח, יכול, מותר ללך אפילו כמה פרסאות. כל זה הדיון כמה הולכים ביום שישי. ועכשיו לשים לב מתי מתבטל כל הסעיף הזה. ואם שלח להודיעם שהוא הולך שם לשבת, מותר ללך כמה פרסאות בכל גוונה. מה בעצם אומר פה השולחן ערוך? הבעיה של השולחן ערוך זה לא הדרך. הבעיה של השולחן ערוך זה התכלית, המקום שאליו הגעת. אם לא יודעים, בזמן השולחן ערוך, כשהיו שולחים אס-אמס, היה לוקח זמן, לא היה מגיע תוך שעה. או לפעמים כשיש עומס תוך 3 שעות. אס-אמס היה מגיע תוך 6 חודשים. זאת אומרת, אדם שולח מכתב שהוא בא הביתה, עוד 6 חודשים יודעים שהוא יגיע. אז הוא מגיע פתאום בערב שבת, מה יהיה לאכול? אין מה לאכול. מה עם הדיפ? מה, אין שום דבר בדיפ? עופות קפואים, דגים, טבעול. לא עלינו בשבת. נו? אז מה, אין בדיפ משהו להכין לאוכל? מה אומר? יש. בזמן השולחן ערוך, 500 שנה. ברור, אין. מה שיש עכשיו, מבשלים לעכשיו. אין מקררים, נכון? זאת אומרת, מכינים מה שצריך. יותר ממה שצריך, אין דבר כזה. שים במקרר, יאכלו את זה ביום ראשון. אבל זה כל הברכה של החברת שפע שלנו. אנשים מבשלים לשבת. הוצאות שבת, לא מהמניין אמרנו, נכון?
כן.
יפה. מבשלים לשבת, ברוך השם, בלי עין הרע. נשאר עוף לעוד 3 ימים אחרי... זה הברכה. עשינו הכל לשבת בלי הוצאות, ואוכלים את זה גם באמצע השבוע. אתה מבין איזה רווח יש פה? בריבוע, כן? בחזקה. זה הפטנט היום. אבל פעם לא היה דבר כזה. הכנת, אכלת, לא אכלת, הלך. מתקלקל. יפה, יפה. אז עכשיו מה אני אומר כך? לשים לב. שני דברים צריכים לשים לב בעניין הזה. א', השולחן ערוך דיבר מצד ההכנות לשבת. לנו היום אין הרבה בעיות בהכנות לשבת. מקסימום, הגיעו עוד 3 אנשים, פותחים את הפריזר, מוצאים 2 פולקר, עוד לא יודע מה, מכניסים לתוך החמין, הכל בסדר. עוד כוס מים למרק, הכל מסתדר. נכון? אין שום בעיה, שום שאלה, תמיד יש שפע. אין בעיה. העניין הוא אחר היום. היום יש לנו נושא אחר שקשור לעניין הזה של הכנות לשבת. קוראים לו בעברית פשוטה, פקקים. זאת אומרת, מה זה פקק בעברית? עומס תחבורה. נוסעים בכביש דרך הילון, ופתאום רואים כזה סולם נופל, 20, ו-0. טיק-טק-טק, כל המכוניות אחת בשנייה. מכירים את התמורים האלה? ואנחנו צריכים להגיע לחיפה. ואיפה אנחנו עכשיו? וחשבנו שניסע בכביש 6, הכל בסדר, נסענו, 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 איפה נתקענו? נחל עירון. ביציאה מעירון נתקעים. ונסענו דרומה, רוצים להגיע לירושלים, איפה נתקענו? שורש, מוצא במקרה הטוב, אפשר לברוח במבשרת. זאת אומרת, איפה שאתה נוסע, בסוף אתה נתקע באיזשהו פקק. אני זוכר ערב ראש השנה, אני חושב זה היה, לפני כמה שנים בחדרה, שמע איזה בלגן ואולגה, אנשים שבתו את ראש השנה בחדרה, כמויות אנשים, איך להגיע לשום מקום. כל תקוע, אלפי מכוניות, לא מאות, אלפי מכוניות תקועות.
אני נתקעת ואין כיבור,
כמו במורצה. יפה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים, שבנושא הזה של דברים ששייכים לשבת, אז היום אמנם השתנתה המציאות, אבל הזהירות לא השתנתה. אדם צריך לשים לב מתי אני מגיע לאן. ולכן, הכלל שטבענו אותו כבר לפני שנים, אמרנו אותו, ולדעתי כך צריך להתנהג, לצאת לפחות כפול ממשך זמן הנסיעה. מינימום כפול. ואז תגיד, טוב, אני נוסע לחיפה. כמה זמן זה נסיעה לחיפה?
שעתיים.
אתה נוסע לאט. טוב, בסדר. כמה אתה נוסע לחיפה? חשבתי שהוא אמר שעתיים, אמרתי לאט. אתה אומר, שעה וחצי חשבתי. בסדר. לא משנה, שעתיים. ניקח את הממוצע. אז שעתיים הוא נוסע לחיפה. מתי צריך לצאת בימים האלה מירושלים? 12. עכשיו, מה יהיה? אנחנו באים להתארח. נפלנו על המארחים. הכביש היה בסדר, פנוי. בשעה 2, מסכנים. באמת מסכנים. מי שמארח יודע כמובן. באמצע, בשיא ההכנות, כל הבית בלגן, רוצים להתארגן, להסתדר לשבת, צנחו האורחים. השני דברים יש לי לומר בעניין. קודם כל, עכשיו שאנחנו אומרים את זה, תהיה לנו הבנה שאם באים אורחים ממקום רחוק, סיכוי שהם יגיעו יותר מוקדם. ואם כולם מבינים את זה, וכולם יודעים שזה נושא של שמירת שבת, אז בוודאי, התארגנו כבר קודם. אבל אם אנחנו מגיעים למקום שעכשיו לא שומעים את השיעור הזה, ולא מורידים אותו אחר כך, ולא יודעים את מה שאנחנו אומרים עכשיו, אז יש פתרון. בכניסה לחיפה, מול התחנה המרכזית, שם קריית אליעזר, יש גינה ציבורית גדולה, ענקית. והם צריכים להגיע דרך הכביש שלפני כן ולעלות דרך הכרמל, אז יש את גן האם. אפשר לשבת שם שעה. אם קצת... לא, אם... תקשיב מה אני אמרתי. אתה לא הקשבת. אתה לא הקשבת. אתה דיברת איתו. אמרתי שאם נכנסים בכניסה הראשונה, לא בכניסה של המרכזית, ועולים למעלה למעלה, מגיעים לכרמל, לגן האם. סליחה שאני...
איפה זה גן
הקדועים? לא אומרים את השם הזה. בכל מקרה, לשים לב, אז אפשר שם. במילים אחרות, בכל מקום, יש גינה ציבורית. אם לא יורד גשם שוטף, תתארגנו בעניין הזה כך, שאפשר לבוא, מוצאים קצת במבה ביסלי לילדים, פורסים שמיכה, נחים חצי שעה, עד שמגיע חצי שעה לפני כניסת שבת, אפשר להגיע לאנשים שלא יודעים את ההלכה הזאת, כדי שלא ניפול עליהם כמו תותח על. בסדר? אבל בכל מקרה נשים לב, הנושא הוא, איך אני מגיע לשבת. מבחינתי זה הנושא. אם בעבר הייתה בעיה של הודעה כדי שיהיה מזון לאכול, היום הבעיה היא פקקים. ואם יש בעיה של פקקים, אז אנחנו נתגבר עליהם. נצא כפול זמן. אני לא יכול לראות. הייתי... טוב, לא משנה. הלכתי לבית הכנסת. לפני שבועיים, לא הייתי בבית, מקום אחר. הלכתי לבית הכנסת, בן אדם נכנס למונית, כשאני בדרך למנחה בבית הכנסת, רבע שעה אחרי כניסת, איזה? 22 דקות אחרי כניסת שבת.
אולי
שיטה דרגן אותך, שמעת דקת נראות. היינו אח. בסדר? זאת אומרת, 18 דקות לפני השקיעה, בן אדם נכנס למונית. תאמנו לי, לא מבין את זה. ומה עם הנהג? מה אכפת לי? אני אגיע לפני השקיעה לבית כנסת. לבית הכנסת. זה ברור. איך אפשר דבר כזה? אתה לא נכנס לאוטו בזמן כזה שאתה לא יכול להגיע לפני כניסת שבת. אני כבר לא מדבר על מה אנשים רואים, מה... איך זה מתקבל, הדבר הזה. אבל לשים לב באופן עקרוני, אני רוצה שאדם שנוסע מחוץ לעיר, יגיע בלי נרבים בכניסת שבת. וואי, הפקק הזה. הוא מגיע כבר עם חתכים. מרוב שהוא נגס מלחץ. אז זה בעצם הנושא של הסעיף הזה. עוד שאלות? קדמים? טוב. כן.
המהלך הזה זה הלוך ושוב או קצת כיווני?
אני מבין, בן אדם נוסע לשבת. אדם נוסע לשבת, בוודאי שזה כיוון אחד. מתחילת הנסיעה ועד סופה, הוא נוסע לשבת. תחילת הנסיעה ועד סופה, הוא לא יגיע, מה שכתוב פה, שלוש פרסאות. בואו נראה בפנים משנה ברורה ונתקדם. יותר מג' פרסאות מתחילת היום, והוא קרוב לשליש היום. כפי מהלך אדם בינוני, 10 פרסאות ביום. ובנוסע בעגלה, רוכב על סוס, דנוסע במהרה, יוכל לנסוע הרבה יותר מג' פרסאות, עד שליש היום. שמים לב? זהו. זה שליש היום. וזה מה שאמרנו גם לגבי תפילת הדרך. אם תפילת הדרך אומרים שאדם יוצא מהעיר דרך של פרסה, כמה זה פרסה יוצא? מה? כמה זה פרסה? בקילומטרים. 3,800, נכון? 3,840. זה פרסה. אז היום כשאדם יוצא 3 קילומטר מהעיר, 4 קילומטר מהעיר, עבר תפילת הדרך, לא. מהלך 3,840. כמה זמן זה יוצא?
72 דקות.
יפה מאוד. אם אתה נוסע, מהלך 72 דקות, אז אתה אומר תפילת הדרך. במילים אחרות, כמה קילומטר נוסעים ב-72 דקות? 115 קילומטר? 120 קילומטר? כמה? כמה נוסעים 72 דקות? 140, על כמה הוא נוסע? בסדר? תלוי מי הטייס. ברור? טוב. בכל מקרה, אנחנו מדברים על מהלך, שאם אתה נוסע, כמו שכותב פה, בעגלה או סוס, או כך וכך כוחות סוס, אתה רואה את הזמן של הנסיעה, ולא את משך זמן הנסיעה, ולא את מספר הקילומטרים. זה בעצם ההסתכלות שלנו, וכמו שאמרנו, לשים לב למה שקורה היום. ומהבח משמע להקל בנוסע בעגלה לנסוע אפילו אחר חצות, ובלבד שיעמוד לשבות בעוד היום גדול, בכדי שיוכל להכין צורכי שבת. לביתו, הכוונה היא מקום ששובט שם, לאו דווקא הבית האישי שלו, שהולך לביתו, ואף שהוא מכוון, שבביתו יהיה לו יותר עונג שבת, בכל מקום אסור, שמה לידו כלי מביאתו, ולא הכינו בשבילו. ובמדינות אלו, רוב בני אדם מכינים צורכי שבת ברווח. שימו לב מה כותב פה המשנה ברורה. ולכן אין נזהרים בזה כלל, בין כשהולך לביתו, או להתארח בבית אחרים. ובהרבה האחרונים ראיתי שכתבו שמכל מקום צריך להיזהר לכתחילה, שלא ילך או ייסע עד סמוך לערב, מפני שכמה פעמים נכשלים על ידי זה, ובאים לידי חילול שבת. כי בעל ושפיזה, או אפילו בביתו, כשבא סמוך לשבת, מוספים לבשל בשבילו. או חיילים שבת, וגם כמה פעמים יערה, שלא יגיע למלון ולביתו מבעוד יום עד שחשיכה. למה? פקקים, זה בדיוק רומז לדברים שלנו. וכמה חילול שבת יש בהוצאה והכנסה ויציאה מחוץ לתחום ושביתת בהמתו, ולכן כל זה ישים האדם לליבו, וימהר לשבות אפילו בכפר, ולא יסיתנו היצר לומר עוד היום גדול והדרך טוב. הרבה פעמים בסיפורים של בעל שם טוב, רואים את ה... כן, ניסה עוד כפר, עוד משהו, מישהו שרצה להגיע לצדי. אחי מראה שהלכת חשיכה והיה בבין השמשות, בתוך תחום העיר מותר להלוך בתוכה, כבסימן תף יודבר, וצריך לרד מהעגלה וסוס, העין סימן לסמיכווה, ושם מבואר אם ירצה השם. בסדר, אלה הם הדברים, כן.
אדם
כפרתה, והגיע, זה מתקשר
לשני
חלקים, של
40 דקות
לפני כניסת
שבת,
אנחנו מקבלים את זה. ועדיין
כפרתה,
הוא נכנס ל-40 דקות האלה, אבל עדיין לא שקע. שום בעיה. שום בעיה, בוודאי. מה, שום בעיה? עד מתי? תראה, אני לא, זהו, בדיוק באתי להגיד, אל תשאל אותי עד מתי. למה? כי אם תשאל אותי עד מתי, שבוע הבא, כשהוא יעבור 5 דקות אחרי זה, הוא ישאל עד מתי. אתה מבין? כמה שיותר מוקדם. זה הכיוון. אנחנו מכירים את זה. מתקשרים. לא הספקנו להרים בפרט עכשיו, שבתות קצרות, יום שישי קצר. הערב ארוך. לא הספקנו להכין את הדברים לשבת. עד מתי אנחנו יכולים להמשיך לעבוד לזה? טוב, אז כניסת שבת, שבת שבת בירושלים, 3:59. מה תגיד להם? 4:15? 4:20? 4:25? תגיד 4:25, שבוע הבא התקשרו. סליחה הרב, אבל 4:25 עוד לא הגענו. אפשר עוד 5 דקות? ולא יהיה מי שיענה להם, כי הרב כבר קיבל שבע. זה ברור. אין מין מנטליות כזאת. ש... התקשרה מישהי. קורה 10 פעמים, מאוד. היא פספסת השקיעה. בדיקות. פספסת השקיעה. מה לעשות? אז אני הרבה פעמים מחכים. מתי זה היה? דקה, 2 דקות אחרי השקיעה, רק רגע, אני אבדוק. יש לי לוח של שקיעה אסטרונומית וכו'. זה 2 דקות, 3 דקות, תלוי בזמנים, אחרי השקיעה שיש בלוחות הרגילים. אז אני עונה ואומר, כן, לפי הלוח שלי, זה היה עוד לפני השקיעה, לכן אני יכול לומר לך, תתחילי לספור. רואה? סליחה הרב, באיזה לוח אתה מסתכל? בשום אופן. בשום אופן לא. למה אם אני אגיד לך באיזה לוח עכשיו אני מסתכל, מה יהיה מחר? חודש הבא מה יהיה? מה? אז תבוא אליי אחרי הלוח הזה, לשאול שהפסדתי עוד 2 דקות מה יהיה. לכן אתם אומרים, טוב, 5 דקות לפני הזמן. בסדר, דברים ברורים. מי שצריך להבין, הבין. על מה מדובר. לכן אני אומר, הדבר הזה צריך לשים לב אליו, תמיד להתרחק. למה ללכת על קצה החבל, על פי תהום? נהנים מזה. יש אנשים שזה הספורט שלהם, כל החיים. הולכים על חבל דק. מבסוטים מהרעיון. טוב. אמרנו, ואני מילה, כשהוא ביישוב במקום שיוכל להכין צורכי שבת, רוצה לומר, סעיף קטן ד', במקום שגלו הגימל, שקלו הגימל פרסאות, כן כתב הלבוש. אם אינו מקום יישוב בטוח, שאינו יכול, דעמידה בדרך אינו מקום בטוח. בכל הדרכים, נשים לב, כל הדרכים בחזקת סכנה. זה לא משנה אם זה כביש 1, כביש 2, כביש 6 או כביש 60. כן, יודעים מה זה? כביש 60. בסדר? אין שום ש... הכל אותו דבר. כל הדרכים בחזקת סכנה. עפולה. כן. יפה. ולכן אפילו יש עם מוצדה כדי צורכי שבת, מותר לו לישא משם עד שיבוא למקום בטוח. אדם לא יישאר באמצע הדרך ויגיד נכנסת שבת. כל הדרכים בחזקת סכנה. תמצא מקום שיש בני אדם. יש בני אדם, שם אתה יכול להישאר בשבת. אבל לא במקום אחר. לא נשארים בדרך. כמה פרסאות ומכל מקום ייזהר. שלא יתאחר לבוא עד סמוך לערב, כנזכר לאל בסעיף קטן ג'. טוב, זה הסעיף הראשון של סימן רשמ"ט. דבר נוסף שיש לנו עכשיו, בדקות שנשארו, סעיף ב'. אסור לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בימי החול. ואפילו היא סעודת אירוסים, מפני כבוד השבת, שייכנס לשבת כשהוא תאב לאכול. וכל היום בכלל האיסור. לא קובעים שום סעודה מיוחדת ביום שישי.
אלו שעושים חתונות אחרי
הצהריים. חתונות אחרי הצהריים.
לא, יש כאלה עושים חתונות אחרי הצהריים, יום שישי.
אני עונה על זה. נהנחתי. מהשאלה שלך. עכשיו אני אענה על השאלה הזאת גם. תראו, האמת היא כזאת, שרוב החופות בירושלים, מדברים על המאות שנים הקודמות, היו ביום שישי. מסיבה אחת פשוטה. סיבה פשוטה. סיבה אחת פשוטה. כל מה שהיה בירושלים זה היה כמעט כלום. היו עושים חופה ביום שישי. איפה? בבית הכנסת. נותנים את השקית עם ה... איך זה נקרא? דרג'ה? סוכריות כאלה. המצופה, הבוטנים ושקדים מצופים. אתם מכירים את הרשת הזה? נותנים את זה. לקח, איזה טיפה הוגה, או איזה שתייה קלה, משהו... והולכים הביתה. מה עם סעודת חתונה? סעודת מצווה? סעודה של ליל שבת. סעודה של ליל שבת עם המשפחה. לשבת בכל מקרה צריכים להכין סעודה מכובדת, נכון? אז זה כבר סעודת החתונה. ככה היה רגיל בירושלים. עוד כותב יותר מזה, השיח יצחק, הרב יצחק אלפיה, זכר צדיק לברכה, שהוא המציא את התענית דיבור עם כל הלימוד של 3 פעמים תהילים וכו'. חכם יצחק אלפיה, כן. אתה ראית אותו? לא ראית אותו. חי לא מזמן. בקיצור, כותב חכם יצחק אלפיה בשיח יצחק, בהלכות קידושין, מעולם לא ראינו ולא שמענו בעיר קודשנו ותפארתנו, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן, שנערכה חופה אחרי השקיעה. ככה היה מנהג בירושלים. מעוד כמה סיבות. יש גם סיבות הלכתיות, שטרות בלילה וכו'. אבל זה היה. ולכן יש כאלה שמקפידים לעשות חופה לפני השקיעה. אני הייתי בחופה של מישהו שמקפיד על זה, במשפחה שמקפידים, בחורף, בשתיים וחצי. כי בארבע ומשהו שקיעה. שתיים וחצי הזמינו את האנשים, שלוש ומשהו הייתה השקיעה, שלוש ומשהו היה חופה, ובזה עשו, ככה הוא כתוב. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מציאות שהייתה נהוגה בירושלים. גם ההורים שלי התחתנו ביום שישי בצהריים. גם ההורים של אשתי. יום שישי בצהריים, זה הזמן. קפה נווה, קפה... שם הביאו את האנשים לקפה ועוגה. ובליל שבת הסעודה. מה עושים היום? היום עושים חתונה, מה זה? 800 מוזמנים. אבל זה רק הפתיחה. כל ה-800 האלה באים ואוכלים סעודה אחת, אבל דבר אחד, כן עושים, מזמינים את כל ה-600 היותר מקורבים לשבת במלון. באמת זה צמצום גדול. זאת אומרת, לא זה מה שהתכוונו. ולכן, גם ביום שישי לא עושים שום דבר מעבר. חוץ מאשר הדבר הזה למשל. ולכן כותב פה, הרמה הוא סעודה שזמנה ערב שבת, כגון ברית מילה. פדיון הבן מותר, כן נראה לי וכן המנהג פשוט. אם אין ברירה, יש ברית מילה. מי שיכול לדחות ברית מילה, תעשה סעודה ביום שישי. תשתדל שיהיה לפני חצות היום. אבל ללכת, או פדיון הבן, שזה בדיוק יום ה-30. ואנחנו מקפידים לעשות דווקא ביום ה-30, לא לחכות אפילו יום אחד. כמו ברית מילה, שלא דוחים אפילו יום אחד. אין שום עניין. רגע, אבל זה נזק.
פדיון ביום ה-30?
כן. עם השלמת ה-30, וספרדים יכולים אחרי 29 יום, 12 שעות, וכך וכך חלקים. ולא לאחר אפילו וחצי יום.
נניח בבוקר, אז הוא עושה את זה בבוקר 30?
כן, כן, סופרים מרגע הלידה, 30 יום מלאים, זה הזמן שאפשר לעשות. התקשר אליי אתמול מישהו, שתינוק נולד ב-2 בלילה, יצא שהפדיון צריך להיות ביום שישי, נגיד, אם זה יהיה ב-12 בצהריים, אז זה 10 שעות אחרי ה-30. לא חכה, אתם ספרדים, כן, תעשה בלילה. ביום חמישי בלילה, למה? כי זה אחרי 29 יום, 12 שעות וכו' וכו'. עוד החלקים האלה. נגיד 13 שעות. כמה שיותר מהר, יותר טוב. אז זה נושא אחר. אבל לקבוע סעודה ביום שישי, לא קובעים סעודה ביום שישי. אדרבה. אפילו יש מי שאומר שאוכלים סעודה קלה ביום שישי, כדי להיכנס לשבת. תיאבון, עוד מעט נראה את הדברים האלה. בסדר, אלה הם הדברים. יש פה שאלות ומה רוצים. בנסיעה עד 25 דקות הלוך. האם לא אומרים תפילת הדרך? לא, לא אומרים. מה זה?
אבל הרב, יש דעות.
לבייש לחם.
כל יציאה מהעיר.
שנייה. מה זה לבייש לחם? וכי יש לו ידיעה או הרגשה. אבל אם נאמר דבר זה לאקדמאי, הוא יצחק על הטעם הנעל ויטען שהוא ילדותי. אז מה אני אעשה? אני לא אקדמאי. אני רוח נולאי. בסדר? נשאל אותו מה מנתב את העולם. האם החיתוכים שלו בבשר החי, או הצירופים שלנו לאחדות על ידי הכוח הרוחוני. לא התביישתי משום אקדמאי, ואנחנו גם מלמדים באקדמיה, אבל דבר אחד ברור, כל דבר יש לו נפש. כמה פעמים אמרנו את זה? כל דבר ודבר יש לו נפש. אומר הפרק דה רבי אליעזר, למה? סליחה, לא למה, הוא קובע. כשכותפים פרי, יוצא קולו מסוף העולם ועד סופו, ואיננו נשמע. למה הוא לא נשמע? הפרי צועק, כתפו אותי. למה הוא לא נשמע? כי אנחנו אקדמיים. כי אנחנו עובדים בשכל, לא בנפש. אם היינו מתעסקים עם הנפש, היינו מרגישים את זה. נגמור בסיפור הזה שמסופר באיש צדיק היה, שכשהרב, זכר צדיק לברכה, היה בנופש, בא לבקר אותו הרב ארי לוין, שעליו יש את הספר איש צדיק היה, הם הלכו ככה בהגינה, והרבר אלווין כתף איזה עלה, והרב הסתכל עליו. מה זה? אמר לו הרב, אני לא כותף אפילו עלה שלא לצורך. כל דבר יש לו נפש. כל דבר יש לו חיות בדרגה שלו. וגם לחם יש לו חיות בדרגה שלו. וכל דבר מרגיש. והארץ מרגישה. תלך תסביר וזה לאקדמי. שהארץ מרגישה. היום אם הוא אקדמי רציני הוא יבין אותנו. כי אין היום אקדמי רציני פיזיקה גרעינית וכו' שהוא לא מאמין בעבודתו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. לא קיים. לא צריך להיות שזה יהודי. גם גוי. אז בסדר, בעזרת השם, גם יצחקו עליהם, נמשיך להגיד. הגמרא אומרת כבר, לא לבייש את הלחם. זה העניין. זה סיבה נוספת, מעבר למן שהיה מכוסה. עוד איזושהי שאלה?
תפילת הדרך.
תפילת הדרך אמרנו. 72 דקות, אפילו אם זה הלוך חזור באותו יום. לא משנה, 72 דקות, אומרים תפילת הדרך. פחות מ-72 דקות, לא צריכים להגיד.
בכלל זה לא מזכיר כל יציאה מהיר, כי כל הדרכים היום בחזרת סכנה, ואפילו שוקלים, אפילו בתוך העיר, אבל זה לא נוהגים.
אני אומר מה אני אומר. כמובן, מסתמך על רבותינו. תפילת הדרך היא סודה מפני המזיקים. מזיקים נמצאים במקום שאין יישוב. לכן למשל הרב חיים דוד הלוי במקור חיים פוסק ואומר, סליחה, כביש ירושלים, תל אביב, יש יותר מכוניות מאשר ברחוב שלי בבית, בתל אביב. ממילא לא צריך להגיד תפילת הדרך. ולכן יש כאלה שלא אומרים תפילת הדרך בשם ומלכות, אלא אם נסעו לבקעה או לערבה. שזה באמת מקום שאין יישוב. אבל באופן עקרוני, תפילת הדרך זה לא סתם הסכנה. כי אם כך, כמה אנשים נהרגים בתאונות דרכים בעיר וכמה בבין עירוני?
בעיר
יותר. כל יום שאתה יוצא מהדלת, שים על הדלת זכוכית בכניסה לבית, תפילת הדרך. כל מי שיוצא מהדלת, תפילת הדרך. כמה אנשים נפטרים באמבטיה בבית? אלוף סין בשחייה? בסדר? זה הבדיחה אומרת. טבע באמבטיה בבית, נרדם. לא משנה, בכל מקרה, אנחנו לא מדברים על סכנות כאלה, סוגים שונים של סכנות, ולכן, כשאנחנו אומרים תפילת הדרך, מקום שאין יישוב. דוגמה פשוטה נאמר, למשל, מירושלים לחברון. אפשר להגיד תפילת הדרך? אי אפשר, הכל יישוב. אי אפשר, מירושלים לבית אל. טוב, איזה יישוב יש בדרך, אבל יש יישוב. אי אפשר להגיד תפילת הדרך. בעזרת השם שכל הדרכים יהיו בחזקת בטוחים, יגאל אותה גמור גאולה שלמה, נשמור שבת, כהלכתה. לא, לא צריך להגיד. זה אותו.